אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. ובכל שבוע אארח מומחה מתחום אחר. אנחנו נדבר על ילדים, נדבר על בריאות, נדבר על נשים, על האימהות, נדבר על החיים המודרניים ואיך אפשר לשלב קצת רפואה טבעית בעולם החדש. היום נתמקד ברפואה הוליסטית לילדים, איך הם מטפלים בילדים, מה הם מחלות הילדים הנפוצות, איך אנחנו מסתכלים על מחלות ילדים ואיך ניתן למנוע סימפטומים ומחלות עתידיות. והיום אני שמחה להזמין את טל קבסה, מפתחת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, מנהלת המסלול לטיפול הוליסטי לילדים בשיתוף מכללת רילמן, ומחברת הספר 9 שיעורים בהתפתחות התינוק. אז טל, שלום לך.
היי מעיין.
איזה כיף שנפגשנו.
איזה כיף שהזמנת אותי.
נכון. אז ספרי לי קצת על עצמך ואיך הגעת לתחום.
שאלה מצוינת, כי אני תמיד אומרת שאני לא בחרתי את התחום, אלא הוא בחר בי. זה התחיל מזה שאחרי הצבא חיפשתי מה ללמוד, ואיכשהו משיטוט בעיתון, אז העולם נפרס אלינו דרך העיתון, ראיתי מודעה של רפואה סינית, וחשבתי שזה יהיה מקום נחמד להיות בו. וכך זה התחיל בעצם, התחלתי ללמוד רפואה סינית, הייתי מחזור מאוד מהמחזורים הראשונים בארץ, ובמהלך השנה השנייה ללימודים כבר הייתי אסיסטנטית של אחד המרצים, והתחלתי לטפל בקליניקה להתנסות. ותוך כדי ההתנסויות התחילו להגיע ילדים. ותוך כדי זה שניסיתי לתת להם מענה, הבנתי שיש הרבה דברים שאני לא מבינה. ולא יכול להיות שאני אתייחס אליהם כאילו הם מבוגרים שמראים לי את אותן בעיות. אז החלטתי שאני צריכה לדעת יותר, והלכתי וחקרתי את התהליך ההתפתחותי בצורה מאוד מאוד יסודית ומעמיקה, בהמון גישות, בהמון דרכים, במקומות שונים בעולם. ולימים הייתי פעילה באיזשהו מיזם של כמו מרכז הורות כזה, ושם פיתחתי המון תוכניות עבודה ותוכניות לימוד, ונחשפתי למאות רבות של ילדים. הייתי שם 5 שנים בהתנדבות מלאה, והשכר הכי גדול שקיבלתי זה ידע וחשיפה עצומים. ומשם בעצם הבנתי את כל הקשרים בין התהליך ההתפתחותי לתפקוד היומיומי, לדיקור, לתשתיות האחרות, וכך זה התגלגל, לגמרי בלי כוונה.
לגמרי בלי כוונה, הכי טוב שזה ככה, ולגמרי
לא, בלי כוונה. לא הייתה לי אף פעם מחשבה שאני אטפל בתינוקות וילדים, זה אף פעם לא היה משהו שחשבתי שאני אעשה.
לא מראש רצית את ההתמחות הזאת, זה ממש ככה קרה לך במקרה.
נכון, נכון, ממש.
יפה, אבל את במקום הנכון.
אני חושבת שכן.
כן. אוקיי, אז בואי נתחיל מההתחלה. וככה בשביל כל המאזינים שלנו שאולי לא מכירים את התחום, אני אשמח שתסבירי קודם כל מה זה בעצם גישה הוליסטית לטיפול בילדים.
בטח. אז הגישה שאני מטפלת בה היא בעצם גישה שפיתחתי אחרי הרבה מאוד שנים, שאומרת שבמהלך השנתיים הראשונות לחיים מתפתחות 5 תשתיות, שהן מבוססות על הראייה הסינית, שהיא העוגן החשיבתי, התפיסתי שלי. וכל אחת מהתשתיות מתפתחת בתוך עצמה, אבל משפיעה על תשתיות אחרות, ויש ביניהם מערכת יחסים מאוד מאוד מסועפת. אני אגיד את התשתיות כדי שנוכל להתייחס אליהם. אז יש לנו את תשתית המוטוריקה, שאחראית לכל התפקוד השרירי שלנו בגוף, בכל המערכות ובכל האיברים. ופה אולי אני אחדד ואני אדגיש, כי שבסוף, בסוף, בסוף, הגוף שלנו מתפקד, מוציא לפועל תפקודים על ידי שרירים.
כן.
כך שאנחנו לא יכולים להתעלם מהנקודה המשמעותית הזאת. התשתית השנייה היא תשתית של שינה וויסות, ולא סתם הן באות ביחד, כי שינה היא אמצעי לויסות. התשתית השלישית היא התשתית של התזונה. התשתית הרביעית היא טיפוח הבריאות. התשתית החמישית היא החינוך והאווירה המשפחתית. כל אחת מהתשתיות האלה, למעט טיפוח הבריאות, הן תשתיות שבונות. אולי ניכנס ונרחיב על זה בהמשך.
כן.
טיפוח הבריאות זאת תשתית שהיא מגיבה. זאת אומרת, היא מראה לי האם התשתיות האחרות מתנהלות בצורה מיטבית, או שיש להם איזשהו קושי. זה בגדול, וההסתכלות שלנו היא רב-מערכתית, רב-תפקודית, מחוברת מאוד למה שהילד אמור להראות ביחס לגיל, בתפקוד היומיומי כן. שלו, כדי להוביל אותו למקום של מימוש בסופו של דבר.
זאת אומרת, הראייה הוליסטית גם פחות מסתכלת נניח על המחלות והסימפטומים הספציפיים שאיתם הוא מגיע, אלא ראייה יותר מערכתית. נניח אם ילד מגיע עם איזושהי בעיה של קושי בשינה או קושי התנהגותי מסוים, אז את כמובן מביאה לפתרון של זה, אבל זו לא הבעיה המרכזית.
נכון, נכון. קשיים, אם אני אתייחס רגע לדוגמה שנתת, קשיים בשינה הם תוצאה מיידית של מוטוריקה וויסות לא תקינים. אני יכולה לעשות תהליך של שינה, של הנחיה ושל הדרכה להורים, אבל צריך להבין שמשהו אצל הילד מפעיל את המקום הזה.
כן.
יש איזשהו משחק לא תקין בין הורמונים שמעוררים לבין הורמונים שמאפשרים שינה, והמשחק הזה הוא משהו שצריך לנהל אותו נכון. אז אנחנו עובדים על שתי החזיתות, אנחנו ניתן מענה ליכולת של הילד לבסט את עצמו, ואנחנו ניתן הדרכה להורה.
אוקיי, אני אגיד לך למה אני שואלת את זה, כי את יודעת, הרי יש עכשיו הצפה נורא גדולה של ידע באינטרנט ובכל מיני קבוצות של אמהות,
נכון.
ואני חושבת נניח על אמהות אולי טריות, אולי לא, אולי גם עם ילד שני ושלישי שהוא שונה פתאום ממה
שהם טריות בילד השני.
בדיוק. ואת יודעת, יש יועצות שינה ויועצות הנקה ויועצות כמעט לכל דבר היום נכון. יש ייעוץ. אז בעצם את אומרת, אפשרי לעשות ייעוץ שינה לצורך העניין, וללכת לפי הספר ושיטות של הרדמה, אבל עדיין הבעיה, המקור של הבעיה, לא יטופל אם לא נסתכל
נכון. מערכתי. אני אסייג, כשילד מגיע לאיזשהו קושי בשינה, כשהתשתיות שלו פחות או יותר יציבות, ויש עניין הדרכתי, התנהגותי, אז ייעוץ שינה הוא מצוין, כי בסופו של דבר מה שצריך זה הנחיות נכונות. אבל בהרבה מקרים זה לא מצליח. התהליך עצמו הוא לא מצליח. הוא לא מצליח לא כי הייעוץ לא טוב. הוא לא מצליח כי חסרה לנו איזושהי, חסר לנו נעלם במשוואה הזאת.
כן.
והנעלם הוא המענה שהילד צריך לקבל. אותו דבר עם קשיים בהנקה, למשל. קשיים בהנקה מתפתחים בשל קשיים של התינוק, ולא קשיים של האימא. הוא לא מסוגל לנוק נכון, השרירים בחלל הפה לא מאורגנים נכון, השרירים שמרימים את הראש לא מאורגנים נכון, ואז הקושי מתבטא אצל האמא בתחושה שלה שהיא לא מצליחה להעניק. יועצת הנקה תסדר את התנוחות
כן.
ותאפשר לדבר הזה לקרות, אבל הקושי של הילד לא יקבל מענה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לעבוד על שני הרבדים האלה, כי קשיים לא נעלמים. אנחנו נפגוש אותם אחר כך בצורות אחרות,
בדיוק.
בגילאים יותר בדיוק. מבוגרים. אז בהתחלה זה היה קושי בהנקה שלכאורה נפטר, אבל אחר כך יש עיכוב בדיבור, ואולי נכון. קשיים באכילה, ואולי ריור מוגבר, וזה אותן תופעות.
זאת אומרת, המקור היה אחד, ויש לו כל מיני סעיפים
נכון.
שהוא יכול להופיע בהם.
נכון, כי ילדים גדלים ומתפתחים ומשפרים תפקודים.
נכון, נכון. זה הרבה יותר קל ככל שהגיל... ככה, ככל שהם גדלים, התופעות כביכול קטנות או משתפרות, או הרבה מחלות עוברות, סימפטומים עוברים, אבל נשאר שם משהו והוא מחליף
נכון.
איזשהו כובע.
נכון, הוא מחליף כובע כי בהתחלה הם היו צריכים להשתמש בחלל הפה רק ליניקה. אחר כך הם צריכים להשתמש בו כדי להחזיק כפית. אחר כך הם צריכים ללמוד ללעוס.
נכון.
אחר כך הם צריכים ללמוד לדבר.
נכון.
לזה אני אומרת שהקושי רק משנה את הצורה שלו.
כן. אז בעצם ראייה הוליסטית זה דבר מאוד ככה מערכתי,
נכון.
כמו שאמרת, שמתייחס לכמה תשתיות, שכמובן יכול להיות שיש יותר מתשתית אחת שצריך לטפל בה, וברוב המקרים אני מניחה גם שזה קורה.
בדרך כלל זה יהיה יותר.
ובאמת זה די דומה לתחום שלי של הרפואה הטבעית והסינית שממנו הגעת.
נכון.
שתמיד אנחנו אומרים כשמגיעים עם סימפטומים מסוימים, אנחנו רוצים להבין מה, איפה זה התחיל, מה המקור של זה. אם כואב לך היום הראש, יכול להיות שיש שם משהו ברקע.
סביר להניח שיש.
הכאב ראש עכשיו הוא סימפטומטי, אבל מה קורה בגוף?
נכון. אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שהם באים ללמוד, שהם נכנסים לקורס בלשות.
ממש ככה.
כי המטרה שלנו זה לחקור את התהליך ההתפתחותי, ואת בניית התשתיות בצורה כל כך דקדקנית, ולהבין איפה חלה הסטייה, איפה חלה קושי.
כן.
אני כן יכולה להגיד שדיברת על זה שבאמת יש הצפה מאוד גדולה של ידע, הסיבה היא שיש הצפה מאוד גדולה של קשיים.
נכון. השאלה היא באמת, זו שאלה טובה. את חושבת שהיום בעולם החדש, המודרני, המון ילדים באמת מאובחנים בהרבה דברים, נכון. ונתקלים בקשיים. ואת יודעת, שמעתי מאיזה סבתא של מטופל שלי, משפט שהיא אמרה, פעם לא היה כזה קשה איתכם.
נכון.
גידלנו אתכם והכל היה בסדר. והאמת היא שהמשפט הזה שלה, באמת גרם לי לחשוב, האם אנחנו כאילו מפונקים יותר, מאובחנים יותר, או באמת עם יותר קושי בעולם הזה.
אני חושבת שאובייקטיבית, הילדים שלנו הם יותר קשיים היום. יש לזה כל מיני סיבות. קודם כל, הם לא מתפתחים נכון. אנחנו רואים ב-20 ו-25 שנים האחרונות שתינוקות לא שוכבים על הבטן. והעובדה שהם לא שוכבים על הבטן היא מעכב מאוד 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 גדול לרכישת תפקודים. אז זאת סיבה אחת. הם לא מספיק פעילים. הם מאוד מגוננים. ההורות מאוד השתנתה. אז יש הרבה סיבות שמסבירות את הפער הזה, או את ההצפה בקשיים, אבל אובייקטיבית, אני נמצאת הרבה בגנים. אובייקטיבית, משנה לשנה, מופיעים או נרשמים לגנים ילדים, כמות ילדים, הרבה יותר גבוהה עם קשיים. והדרך לפתרון היא לזהות את הקשיים מבעוד מועד, כי לא תמיד המערכת נותנת את המענה בזמן הנכון, במקום הנכון. מענה לא צריך להינתן בגיל 3.
כן,
כי
נכון.
בגיל 3 זה כבר 3 שנים של קושי.
נכון.
מענה צריך להינתן ב-day one, בשלב ראשון. זאת רפואת המניעה האמיתית שאנחנו רוצים לראות. וכשזה יקרה, אנחנו גם נראה את הירידה הדרמטית במספרים.
אז יש שינוי בעולם החדש, ההורים הם שונים, נכון. העבודה היא שונה, הסטרס הוא שונה, ואז בין הסתם גם הילדים הם שונים, וצריך לתפוס את זה ככה כמה שיותר מוקדם,
נכון.
כי באמת חבל, את יודעת, הרבה ילדים סובלים היום יותר, אני חושבת שאפשר לעזור להם, אם יתפסו את זה בזמן, למנוע יחסית הרבה מהסימפטומים, מהמחלות, אולי אפילו לשנות, את יודעת, את ה... מערכת עצמה, זה מערכת שהיא...
אז אני יכולה להגיד שהרבה שנים היה בי את החיידק הזה, את הרצון הזה להוביל שינוי במערכת.
אמיתי.
וזה קשה, מעצם העובדה שמדובר במערכות גדולות ומסועפות ומורכבות. אבל אני כן יכולה להגיד אחרי המון שנים של עבודה וניסיון בשטח, שאפשר לעשות את זה אחרת.
כן.
שהעבודה מוכיחה את עצמה. שילדים מצמצמים פערים ולפעמים אפילו סוגרים אותם לגמרי. ונחסכים המון כאבים להורה, לילד, המון כספים למערכת. וכן, אנחנו יכולים לחלוטין לעשות את זה אחרת, וזו אולי אפילו החובה המוסרית שלנו כלפי הילדים שלנו.
נכון. לתת להם באמת את הטוב ביותר.
נכון.
את האופציות הטובות ביותר.
נכון.
תראי, שתינו מגיעות מתחום של רפואה טבעית, שבעצם באמת מאמינות באיזון, קודם כל לאזן את הגוף, את הנפש, את הילד, ומניעה.
נכון.
אנחנו מדברים הרבה על מניעה, זאת אומרת, איך אומרים הסינים? הם אומרים שטיפול אחד בזמן שהאדם כבר, טיפול אחד לפני שהאדם חולה, שווה 1,000 טיפולים
נכון.
כבר שהוא חולה. וזה במשפט מאוד נכון, כי כשמישהו כבר מגיע עם בעיה, בעיה כרונית, שהוא סוחב, שהוא סובל ממנה שנים, הטיפול הוא הרבה יותר קשה,
נכון.
הרבה יותר ארוך, לא תמיד אפשר גם לעשות משהו
נכון.
שהוא מאוד עוזר. ואני רוצה לשמוע קצת יותר על הדרכים והתשתיות שאת עובדת איתם, כדי למנוע בעצם, כמו שאמרת מקודם, אם מגיע אליך מישהו כשהוא תינוק או קטן עם איזושהי בעיה, איך דרך התשתיות שאת עובדת איתם, את יכולה גם לעזור באמת למנוע דברים בהמשך.
אז אפשר להתייחס ממש לחצי שנה הראשונה לחיים. Mm-hmm. שם בתהליך הזה גלומים המון 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 סודות ופתרונות לאיזון. אחד הדברים שאנחנו חייבים לשמור עליו מאוזן זה המתח השרירי. זה המתח שקיים בתוך השריר בגוף. זה לא החוזק שלו, זה המתח שמכין אותו לפעולה. Mm-hmm. המתח הזה משחק תפקיד מאוד מאוד דרמטי בכל תפקודי היום-יום. כי כשהוא מוגבר, הוא מייצר דריכות מאוד גבוהה ואדרנלין מאוד גבוה, בכלל הורמוני סטרס מאוד גבוהים. כן. וזה משפיע על כל התפקוד של הילד. זה אותו תינוק שאנחנו קוראים לו, תינוק שהטיפול בו הוא יותר טוב עני. Mm-hmm. שהוא לא מצליח לישון, ועד שהוא ישן השינה שלו קלה, והוא מתעורר מיד, והוא מאוד ממהר בהתפתחות שלו, ואין לו סבלנות לינוק, ומרגיעים אותו בדרך אחת, ולמחורת זה כבר לא עובד. כל הדבר הזה, הוא משהו, הוא קשור כמובן לתשתית המוטוריקה, אבל הוא משפיע על כל התשתיות האחרות. אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, זה נבחן את הנושא של הטונוס, וכבר במקום ניתן לו מענה, גם אם מדובר בתינוק בן חודשיים. Mm-hmm. ברגע שנעשה את זה, נאפשר לתהליך ההתפתחותי להיות נכון, ולשאר התפקודים להתפתח בצורה טובה. איך מאזנים טונוס? עם הרבה מגע והרבה תרגילים. אז כבר, אז זאת דרך אחת. תנועה גופנית, מגע, חיזוק של השרירים, בכל גיל, כמובן בהתאם ליכולות ולאפשרויות. אז זאת דרך אחת. דרך שנייה היא לייצר מנגנוני ויסות. Mm-hmm. מנגנוני ויסות הם הדבר אולי הכי חשוב להתארגנות הפנימית של הגוף. ואני מדברת על שלושה מנגנונים, שהם שינה ועירות, אכילה ושובה, והרגעה עצמית ומשחק. Mm-hmm. ברגע שנצליח לייצר את הסדר הזה, זאת אומרת, אכילה כל 3 שעות, ושינה מותאמת בזמנים הנכונים, התפתח לי בין לבין זמן משחק.
כן.
זמן משחק איכותי. זמן משחק איכותי הוא זמן ללמידה, לחקירה, להתפתחות, ליכולת של הילד לחקור את עצמו. וכשזה קורה, יש שקט פנימי. זה אגב יכול לקרות רק כשהטונוס מאוזן. זה לא יכול לקרות כשהטונוס לא מאוזן, לא כשהוא מוגבר מדי, ולא כשהוא נמוך מדי.
אז זאת נקודת התחלה מאוד טובה לטיפול.
מאוד חשובה, והיא דווקא מאוד מפוספסת.
כן.
כי אנחנו תמיד אומרים, גם אני כזאת, וגם לי יש את זה, ואני גם יותר מדי גמישה, והוא כמוני. והדברים האלה צריכים לקבל מענה מגיל מאוד צעיר, כי יש להם השפעות והשלכות על תפקודים מאוד גבוהים. אני מאוד מאוד רחוקים. אני יכולה להגיד שבכל מצב של הפרעת קשב וריכוז, יש עניין עם טונוס.
וואו, זה מעניין.
בכל מצב שבו ילד מעכב את ההתפתחות של הדיבור, יש עניין עם טונוס.
זאת אומרת, זה גם משהו שמאובחן, בוא נגיד, אני די בטוחה שיש עלייה מאוד גדולה באבחון של הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות, ויכול להיות שזה שוב מתקשר למה שאמרנו, החיים השתנו, הילדים הם שונים, וצריך לטפל בהם כבר עכשיו, כי העלייה הזאת, למשל, היא מאוד לא טובה לנו, והטיפול בה הוא מאוד קשה כשזה בגיל בוגר יותר.
נכון, כמו שאמרתי, אני מסתובבת הרבה בגנים, ובגנים מדברים על הפרעות קשב וריכוז מגיל שנה, זאת אומרת, מדברים עם ההורים, ואומרים להם, כן, תקשיבי, יכול להיות שיש פה בעיה, הוא לא יושב רגע בשקט, הוא מאוד מוסך, עובר מדבר לדבר. וזה ממחיש בדיוק את הקשר בין התהליך ההתפתחותי לתפקודים בחיים הבוגרים. כי בכל מצב של הפרעת קשב יש בעיה של טונוס ויש בעיית ויסות. אני לא אומרת שזאת הבעיה היחידה. יכול להיות שיש גם איזה שהם סממנים נוירולוגיים.
כן.
אבל בכולם יהיה גם עניין של טונוס וגם עניין של ויסות. וככל שזה יימשך יותר זמן, הגוף משתעבד לדפוסים האלה, ואז קשה מאוד לשנות.
נכון, אני מניחה שילדים בדרך כלל הרי מאובחנים בגיל
מהפרעות קשב וריכוז יותר לקראת גיל בית ספר.
בדיוק, יסודי.
אבל הם מאובחנים עם, עם קשיי ויסות ועם סרבול מוטורי.
כן.
יש איזשהו רצף שהם
יש
עוברים.
יש קושי איתם במרכאות בדיוק. כבר מגיל מאוד צעיר, ולא יודעים לתת לזה אולי שם.
בדיוק.
אבל כשכבר נותנים לזה את השם, לצורך עניין עם הילד בן 10 או 11, אני מניחה שהטיפול הוא הרבה יותר קשה.
הוא מאוד קשה, כי הוא מחייב כבר שימוש במודעות, גיוס של הילד עצמו לתהליך. זה לא פשוט.
נכון.
זה לא פשוט.
אז פה ממש המלצה חמה לכל מי שמקשיב. אם יש... איזה שהם קשיים, וזה לא משנה כל כך מה ואיך, ומבחינים את זה בגיל אפילו שנה, שנתיים, כמו שאמרת, אז לבוא ולטפל,
נכון.
זה הזמן, כמה שיותר מוקדם.
אני חושבת שלהורים יש אינסטינקטים מאוד טובים. הרבה פעמים יש כל מיני השטחות של האינסטינקט הזה, מכל מיני סיבות. אם רק תקשיבו לאינסטינקט הראשוני, לבטן הזאת שמדברת, ותלכו לבדוק.
מאוד נכון.
יכול להיות שתעשו איזשהו מהלך שישנה את כל הדברים.
נכון, את יודעת, זה מושטח, כי גם החברה היא כזאת ש... מה, אל תעשי עניין מכל דבר.
נכון.
ואל תעשי אותו מפונק או כן מפונק, או תניחי אותו ככה, הוא יתרגל, לא
יתרגל.
ולכל
ילד יש קצב משלו.
נכון.
ובסוף כולם הולכים.
בדיוק.
וזה...
אבל אינטואיציה אמאית או אבאית, לא משנה, זה אינטואיציה מאוד חזקה.
נכון.
ולפעמים מגיעים אליי לקליניקה אפילו הורים ש... אפילו עם סתם מחלות חום רגילות, אבל הם הרגישו שמשהו שם לא כל כך, זה לא עובר כמו שזה תמיד עובר, והם צודקים.
הם צודקים, הם בדרך כלל צודקים. והבעיה היא שבמערכת הם לא מקבלים את החיזוק לתחושה הזאת, אז צריך לחפש מחוץ למערכת. אני רק אגיד עוד דבר על התשתיות, בהקשר של חיזוק ומניעה. תשתית התזונה היא תשתית מאוד קריטית לדבר הזה.
נכון.
נושא של התאמת המזון, הנקה, אם אי אפשר הנקה, אז תרכובת מזון. אבל זה לא רק האוכל, זה גם האיך, זה הכמה, זה באיזה אופן, זה ההרגלים. אז גם הנושא הזה של... זה חוזר לויסות של ארגון הארוחות, ארגון זמני הארוחות, ויסות של כמויות, גם הוא מאוד מאוד משפיע על המניעה.
כן.
חלק מאוד מהותי מהמניעה.
זהו, גם אצלי בקליניקה ובכלל, בכל הגישה שלי לתזונה יש חלק מאוד מאוד חשוב. אני תמיד אומרת להורים, לא, גזר הוא לא מרפא וטרד הוא לא מרפא, זה לא, זאת אומרת, זה לא שאם אנחנו אוכלים את האוכל הבריא הזה, אנחנו מרפאים את עצמנו, אבל זה חלק
נכון.
מיכולת הריפוי של הגוף, שיש לה חלק מאוד גדול, כי
נכון.
בכל זאת זה מה שהגוף שלנו עובד איתו. עכשיו, אני נכון. חייבת להגיד שאני רואה גם כאימא, מין רגל כזה של ילדים יורדים לגינה עם ההורים, וסקיות נפתחות.
כן.
ואני גם הרבה פעמים רואה את זה, את יודעת, עזבי רק את העניין שזה לא בריא, אני אומרת, הם באו עכשיו לשחק,
כן.
להיות בתנועה, ליצור, דווקא להיות בפעילות, זה קצת גורם לי עכשיו, שאם אני הייתי הולכת עכשיו לעשות לה את הפילאטיס או הליכה, ופותחת לי תוך כדי שקית. אז אני חושבת שפה יש מקום גם אולי לתת טיפ ככה להורים, שאם אנחנו בתנועה וירדנו לפעילות גופנית, אז לא חייבים או לא צריכים כרגע את האוכל, אלא דווקא שהילד יהיה בתנועה, וכמו שאת אומרת, לארגן את הארוחות, לפי זה לפני או אחרי, וגם תלוי מה אוכלים כמובן.
ברור, אני מאוד מסכימה עם זה, אלא שאני תמיד מרגישה שאני הסנגור של הילדים.
כן.
וצריך להבין שלפעמים ההתאמה הזאת של ההורה, קשורה בצרכים של הילד. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו ילד, שיש לו למשל תת רגישות בחלל הפה. והיכולת שלו למשוך את הקשב של עצמו, להיות בסוג של מיקוד, תהיה רק אם הוא יענה לצורך הזה. אז הוא צריך כל הזמן משהו בפה.
זה עוזר לו ממש.
זה עוזר לו למשוך את הקשב. כשיש תת רגישות, יש חיפוש מוגבר. אני כל הזמן באיש שקט, כי יש משהו שהוא לא מסופק. אז אם זה בחלל הפה, יהיה צורך מוגבר בחיפוש אחר אוכל. מרקמים מאוד מסוימים, אגב, זה יהיה. אז זה שההורה מציע, זה הרבה פעמים, כי זה מה שהילד דורש.
כן.
וזה עוד הפעם מחזיר אותנו לזה שבתוך המשוואה הזאת יש שני גורמים שצריכים להתייחס אליהם. אם זה רק עניין התנהגותי, אז הנחיות להורה יעשו את השינוי. אבל אם מדובר באיזשהו קושי אובייקטיבי של הילד, חייבים לתת לו מענה, כי אחרת הוא לא יכול לעשות את השינוי.
כן.
וכל עוד הוא עסוק בלאכול, הוא לא יכול להיות פנוי לתנועה. אין לו את הוויסות, את השקט הפנימי, להיות פנוי לתנועה.
נכון.
אז צריך לראות את שני ה...
כן, צריך גם באמת כל ילד לגופו.
לגמרי. ולבדוק,
יש פה משהו חברתי גם, ברור,
יש פה משהו מאוד תרבותי.
מאוד תרבותי.
מאוד תרבותי, וללא ספק, זה חוזר לנושא של הוויסות. ללא ספק יש צורך לשמור על סדר, ארגון, שעות, מתי עושים מה, המערכת שלנו, הגוף שלנו עובד לפי הרגלים.
נכון, ילדים וצריך, מאוד אוהבים.
מאוד הרגלים. אוהבים. זה עושה להם סדר בחיים, זה עושה להם סדר בעולם הפנימי שלהם, וגם אצלנו.
כן.
גם לנו זה עושה סדר נכון. פנימי. אז צריך להגיע לאיזשהו מצב שיש לו ויסות פנימי, ויש ויסות חיצוני.
אבל לצאת פעמים כבר דיברנו על תזונה, אני נתקלת, לפחות בקליניקה אצלי, שכן צריך לעשות שינוי תזונתי, אז, ואנחנו חיים בעולם החדש והמודרני הזה, אני נתקלת בקושי מאוד גדול דווקא מצד ההורים, ואני לא יודעת, אולי יש לך איזה שהם טיפים או דרכים שבהם את עושה את זה, אבל אני רואה שזה אחד הקשיים הגדולים של ההורים, זה ליצור שינוי תזונתי.
נכון. אני גם רואה את זה, ואני גם חווה את זה. אני יכולה לשתף מהניסיון האישי שלי והניסיון בקליניקה שלי, שאני חושבת שהדבר הראשון זה להבין את החשיבות של הדבר. אם אנחנו מבינים בפנים, בבטן, את החשיבות, קל לנו יותר להתגייס לעשות את השינוי. אז צריך לעשות איזשהו תהליך עם ההורים שיגרום להם להבין בכלל למה זה חשוב ולמה שווה להם לעשות התהליך.
כן.
לא מספיק שאנחנו אומרים להם שזה חשוב. צריך להמחיש את זה, צריך לתת הסברים שיתיישבו עם עולם הערכים שלהם. ואז תהיה להם יותר מסוגלות להתגייסות. אחר כך זה עניין של, למשל, לבנות איזשהו מזווה חדש. לקבל הדרכה ולשנות את המזווה. לא משנה אם זה בדבר אחד או בשניים, אבל אם אני רוצה לעשות שינוי, אני צריכה שיהיו לי חומרים בבית.
כן, להיערך.
להיערך.
אני מדברת על זה המון.
ההיערכות היא מאוד חשובה.
נכון.
אז לשנות את המזווה, להוציא מהבית דברים שאני לא אמורה להכניס לתזונה, ולהכניס כאלה שכן. זה גם משהו מאוד מאוד חשוב. ארגון של המקרר, אצלי זה דבר מאוד מאוד מהותי. אם זה, למשל, לסדר את הכל בקופסאות שקופות, נראות לעין, ואז אני באופן אישי, כשאני מקבלת את המשלוח ירקות שלי, אני שוטפת הכל, משרה, מייבשת, שמה הכל בקופסאות, וזה מוכן לי לבישול.
נכון.
אז ההתארגנות הזאת מאוד עוזרת לי, מקלה עליי את הדברים. פירות, אני הרבה פעמים שוטפת, מייבשת, ושמה במדף עליון.
שזה כבר מוכן.
לא מוכן. אבטיח ומלון אני חותכת מראש. באותו יום זה כבר נגמר. אז ההיערכות הזאת, הטיפים הקטנים האלה, גורמים לזה שזה נגיש.
נכון.
ואם זה נגיש, קל יותר לעשות שינוי.
כן, אני אדבר גם קצת על זמן, כי אין לאף אחד זמן, וכולם עובדים.
נכון.
ובאמת, אנשים עובדים מאוד קשה.
לגמרי.
מאוד קשה, שעות באמת ארוכות.
נכון.
ויש לך יותר מילד אחד, וזה לא קל, אני מודה. אבל אני מצאתי שאם עושים קניות חכמות, ואיזושהי ערכות מסוימת בתחילת השבוע, או כל אחד מוצא לו את היום, אפשרי לגמרי להיות חצי שעה במטבח, ולסדר את עצמך ליומיים שלושה מראש.
נכון.
ולדאוג שיש את הכל מוכן, אולי לפעמים זה ידרוש מאיתנו עוד כמה דקות של הכנה באותו רגע.
נכון, יש דברים שאפשר להכין אותם מראש ולהקפיא. אני הרבה פעמים מכינה תחתיות של פיצה, מקמח קוסמין, אני מרדדת אותם, סוגרת אותם עם ניילון נצמד, מקפיאה אותם כשהן פתוחות, ואז הבנות שלי פשוט יכולות לשלוף, אני מקפיאה עגבניות מרוסקות שאני עושה, ואז יש להם גם רוטב, וכשאין מה לאכול בבית, יש את זה כפתרון.
זה הג'אנק פוד במקרר.
זה הג'אנק פוד, כן.
יפה מאוד, אז יש הרבה דרך.
ועוד דבר אחד קטן, לא לפחד ללכת ללמוד. קצת קורסים. אחד הדברים שמצאתי שמגייס אנשים, זה להכיר את הסגנון של הבישול שמתאים להם. אם אני אמצא את הסגנון שמתאים להם, אז יהיה קל מאוד לגייס אותם.
כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אוקיי, טוב, נושא שאנחנו לא יכולות להתעלם ממנו, הסתיו כבר כאן, כן. למרות שחם ולא נעים ולא מרגיש.
שזה חלק מהסתיו.
נכון, אבל הסתיו כבר כאן, ואת רואה את זה בקליניקה, ואני רואה את זה בקליניקה, זהו, כולם כבר חולים.
נכון.
זה כאן, זה התחיל, ובאמת אנחנו לקראת החורף, ששם יש בדרך כלל עלייה אפילו יותר גדולה במחלות, ואני חושבת שהרבה הורים מחפשים פתרונות טבעיים יותר, או ביתיים אפילו, למחלות הילדים הנפוצות. אני רוצה שניכנס קצת ותוכלי לתת אולי טיפים באמת לטיפול במחלות ילדים נפוצות, וגם אולי נדבר רגע על למה בעצם יש ילדים שחולים משמעותית יותר מאחרים.
זאת שאלה מאוד חשובה. יש לנו איזושהי הרגשה שברגע שילדים נכנסים לגן, חלק מהתהליך הוא להיות חולה כל השנה הראשונה. Mm-hmm. זה לא אמור להיות כך. ילדים לא אמורים להיות חולים כל הזמן. הם כן אמורים להיות חולים. מחלות הם חלק מאוד חשוב בתהליך ההתפתחות. אני בטוחה שהורים שמו לב לזה שאחרי שהילד שלהם חולה ומבריא, פתאום יש איזושהי קפיצה התפתחותית. כן. הוא היה חולה ופתאום, פתאום הוא עברי והוא התחיל ללכת, mm-hmm. או הוא התחיל לדבר. וזה מה שמחלות עושות לנו בגוף. הן מכוונות, עושות פיין טיונינג לתהליך ההתפתחות, ולכן הן חשובות. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו רוצים חולי איכותי.
כן.
זאת אומרת, חולי אחת לרבעון, במקרה הפחות טוב, mm-hmm. חולי אחת לחצי שנה, חולי סוער, זאת אומרת חום גבוה, סמרטוטיות, שלושה ארבעה ימים, כן, של חולי אמיתי, ואחר כך התאוששות מהירה וטובה, וחזרה לתפקוד רגיל. ברגע שזה קורה, זה חולי מבורך, איכותי, וזה מה שמכין את הגוף להתמודדויות שלו ביום יום. אז למה בכל זאת יש ילדים יותר חולים ואחרים פחות? מכיוון שיש ילדים שהתשתיות שלהם יותר יציבות, ויש כאלה שפחות. ככל שילד בטונוס יותר לא מאוזן, כי זה יכול להיות גם מוגבר וגם נמוך, ככל שהתזונה לא מאוזנת, ככל שהוא לא ישן בצורה מסודרת, שינה היא טריגר מאוד משמעותי. ככל שיש לו יותר קשיים בביסות, במעברים, אז גם המעבר בין עונה לעונה הם הרבה יותר קשים לו. ככל שמערכות ההפרשה לא עובדות טוב בגוף, אנחנו מדברים על הזעה, אנחנו מדברים על צרכים, ככל שהדבר הזה לא עובד טוב, אין תהליך של ניקוי, הוא יהיה יותר חולה. ובתחילת השיחה דיברנו על התשתיות, ואמרתי שתשתית טיפוח הבריאות היא תשתית מגיבה. ברוב המקרים, הבעיה לא שם. הבעיה היא לא בריאות, והבעיה היא לא באף. והבעיה היא לא בבטן ולא באוזניים. הבעיה היא שדברים מצטברים שם כי הם לא יוצאים.
נכון, אין ניקוז.
אין ניקוז כמו שצריך. ולמה אין ניקוז? מכיוון שהמפוח של הריאות לא עובד כמו שצריך, ובסוף המפוח הזה עובד על ידי שרירים ויציבה. או הפימפום של הנוזלים באוזניים לא עובד כמו שצריך, והפימפום הזה נעשה דרך חלל הפה. או מערכת העיכול לא עובדת כמו שצריך, ובסוף מי שמניע אותה, זאת מערכת שרירית.
נכון.
אז אנחנו צריכים להבין שוב איזה תשתיות מייצרות את המצב הזה של החולי, לתת להן מענה ולראות איך זה משפיע על הבריאות, ולא לעשות את הדרך הפוך, כי אני יכולה לתת תרופה, לא אני, כמובן, רופאים, תרופה לריאות, תרופה לאוזניים,
כן.
אבל אני לא פותרת את התהליך הפנימי שהיה אמור לקרות מעצמו. ורוב ההורים חושבים שהקושי הוא של מערכת החיסון. בדרך כלל זה לא קושי שלה.
נכון, באים במין רצון לחזק את מערכת החיסון, בדיוק. אולי ניתן פורמולה לפני החורף, אולי איך מחזקים ואיך נחזק, נכון. וזה חוזר על עצמו.
בדרך כלל אין למערכת החיסון בעיה, היא
נכון,
עובדת.
נכון, היא עובדת.
היא כל הזמן עובדת.
היא גם צריכה דווקא לעשות את זה לבד, אני חושבת, דווקא בגיל צעיר חשוב שהיא תתפקד לבד, ופחות לתת לעזרים, פחות לתת נכון. לפורמולות, ופחות צמחים, ופחות איזה אפשרי, כמובן אם יש צורך במקרה הספציפי.
נכון.
אבל אולי עדיף לתת לה רגע לבנות את עצמה.
חובה לתת לה את האפשרות לבנות את עצמה, לזהות את, את הווירוסים, לייצר נוגדנים וכולי, אבל אני חייבת לייצר לה בסיס טוב לעבודה.
נכון.
אני חייבת לייצר לה תשתית. בדרך כלל, הבעיה היא לא בחולשה של המערכת. כמו שאמרנו, היא עובדת, היא עובדת כמו שצריך, בדרך כלל היא עובדת יותר מדי, נכון. היא מותשת, אבל היא עושה את העבודה. החום הגבוה, הנזלת, השיעול, זה תוצאות של העבודה שלה.
נכון.
זה הדרכים שלה להוציא את הווירוסים מהגוף. אז אני לא רוצה לחזק אותה, ואני מתחברת מאוד למה שאת אומרת, כי אני מאוד נזהרת מלהתעסק במערכת החיסון. אני לא חושבת שזאת מערכת שצריך בקלות להתערב בה.
נכון.
מה כן? אנחנו נאזן את השינה, שהיא בסיס קריטי נכון. לעבודה של מערכת החיסון. אנחנו נאזן את התזונה. אנחנו נאזן את המתח השרירי. אנחנו נייצר ויסות. וכשכל התשתיות מסביב יהיו נוחות, פתאום מערכת החיסון תוכל לעבוד בצורה איכותית, יעילה. אז אני לא אלך למחלה עצמה. אני אלך לכל הדברים האחרים. דיברנו על שינה, ואני כן רוצה להגיד שמערכת החיסון עושה את העבודה שלה בלילה.
בלילה, נכון.
בשביל שהיא תוכל לעשות אותה, הילד צריך לישון. שנת לילה רציפה, מלאה, ללא התעוררויות וללא אוכל. רק אז מערכת החיסון תוכל לעשות את העבודה. בגלל זה כשאנחנו חולים, אנחנו רוצים לישון. זה בדיוק מה שצריך לקרות. אז אם הוא אוכל בקבוקים בלילה, או יונק בלילה, ואם הוא קם כל כמה שעות, אין אפשרות לעשות את התהליך. זה לא יעזור שאני אחזק את מערכת החיסון.
אולי אפילו ההפך, אולי מערכת החיסון, היא עובדת טוב, היא חזקה, אבל יש לה עודפים של רעלים.
נכון.
עודפים של דברים שהיא צריכה להוציא.
נכון.
ואז היא מנסה מצד אחד לטפל בווירוס, בחיידק, או גם אם זה ויראלי, לא משנה, לעשות את הופעת החום הזאת.
נכון.
מצד שני, יש לה את הרעלים שלה ממקודם, שהיא כבר מנסה להוציא אותם, ואז באמת ילד יכול אולי להתגבר על המחלה הזו, אבל הוא סוחב איתו,
נכון.
ואז שבועיים אחרי זה עוד פעם חום.
נכון, כי אחד הדברים שאולי חשוב להדגיש, זה שברוב המקרים החולי הוא בכלל לא חיצוני. זאת אומרת, נכון, הם נמצאים במרחבים סגורים עם הרבה ילדים, ובכל זאת במרחבים האלה יש ילדים שלא חולים.
נכון.
אז זה לא בהכרח וירוס חיצוני, וגם כמה וירוסים כבר יש באותו מרחב. לא יכול להיות שילד כל יומיים חוטף וירוס אחר, הרי בדרך כלל החולי הוא מאוד דומה.
כן.
זה או נזלת של כמה חודשים,
נכון.
או שיעול. זה בדרך כלל מאוד דומה. ולרוב, זה חולי בכלל פנימי. זה הניסיונות האינסופיים של הגוף לפנות, לפנות ולפנות, ובשביל זה צריך לעזור בפינוי. גם כשמחזקים את מערכת החיסון, והיא מפרקת את הווירוסים או את החיידקים, צריך בסוף לפנות את העודפים האלה החוצה.
כן.
כי אם הם נשארים בגוף, הם ממשיכים לדגור.
נכון.
אז זה לרוב לא בעיה של מערכת החיסון, אלא באמת כל התשתיות מסביב.
אז אנחנו יכולים אולי אפילו ככה להגיד לכל מי שמקשיב, שבעצם זה בסדר שהילד שלך חולה, וכן הוא יהיה חולה, אבל אנחנו לא אוהבים מחלות נמרחות.
נכון.
אנחנו לא אוהבים מחלות שהן באמת צפופות אחת לשנייה, ומחלות לא איכותיות, כמו שאמרת, שאולי חום נמוך,
נכון.
לאורך זמן, אז לא, אנחנו רוצים את זה דווקא סוער, כן, 9.5, זה יפה מאוד.
לגמראה.
וילד שאחר כך מחלים,
נכון.
לראות שהוא יצא מזה, הוא לא סוחב איזה נזלת עכשיו חודש.
חודש זה טוב,
כן.
כי בדרך כלל נכון. זה מרגע שהם נכנסים לגן, הם סוחבים נזלת, זה לא מצב תקין.
נכון.
אפילו שהתרגלנו אליו.
כן, כי אנחנו כאילו אומרים, כל הילדים ככה בגן.
נכון.
אבל לא, זה לא אמור להיות ככה.
לא.
ועדיף לטפל בזה, כי זה באמת רק יעזור לילד. אני מניחה שזה גם באמת מעגל רשע כזה, כי ברגע שאתה מנוזל, אתה גם לא ישן טוב.
נכון.
שוב, אתה לא ישן טוב, אז אתה תהיה חולה. אז לטפל בזה.
והתזונה משתנה.
נכון.
והכל, הכל מושפע מהמצב הזה.
המצב.
וזה חייב, איך את אומרת, מעגל רשע, חייבים לחתוך אותו.
כן.
באיזושהי נקודה.
אבל אולי באמת, כן, טיפים ככה מועילים למצבים שהם מאוד נפוצים בקליניקה. על חום ספציפית, אני חושבת שאמרנו, ואם לא, אז חום הוא לא אויב שלנו.
נכון.
הוא לחלוטין משהו טוב, ואני באופן אישי לא כל כך ממהרת להוריד חום. אני לא יודעת איך זה אצלך בקליניקה, אבל חום זה דבר טוב, אני חושבת שעדיף לתת לו לפעמים לרדת מעצמו, כמובן שתלוי גיל
ברור.
ומצב הילד, אם הוא נראה גם לא טוב ואפתי, זה משהו אחר. אבל כן, שיעול ונזלת, או נוזלים באוזניים, זה דברים מאוד שכיחים.
מאוד מטרידים
גם. שמאוד מטרידים את הילד, את השינה, את ההורים.
אז אני אגיד קודם כל לגבי חום, שאני מאוד מסכימה איתך. אני את הבנות שלי גידלתי בלי אקמול בבית כמעט. והייתה לי ילדה מאוד חולה בשנתיים הראשונות. בקליניקה אני מסבירה להורים את החשיבות, אני כמובן נותנת להם כלים ואת זכות הבחירה. כי יש הורים שמאוד קשה להם להתמודד עם כן. המצב הזה של החום, אז אני כן אגיד שיש מטרה לחום הזה, והמטרה היא לחמש את הכלים של מערכת החיסון, כדי שהם יוכלו לבצע תקיפה.
כן.
קודם כל הם צריכים להתגודד ביחד, ואז לעשות תקיפה. והעלאה של החום היא שלב ההתגודדות שלהם. התקיפה נעשית ב-39.2, 3. אז אם אני באופן תדיר מורידה את החום ב-38.2, 38.5, אני מלמדת את המערכת שאין צורך להתגודד.
כן.
לאורך זמן, היא כבר תבין שאין צורך בכלל לייצר צו 8, לקרוא לכל התאים בצו 8 לקראת האיום. וזה בעיה, כי הדרך היחידה שלי להוציא מחלות מהגוף היא... נכון.
אולי באמת בגלל זה אנחנו כמבוגרים
כבר לא מעלים חום.
כן, נדיר שמבוגר יעלה לתאי שם
נכון,
ומעלה.
נכון, כי כבר סימנו למערכת שאין צורך,
כן,
אין צורך לעשות את זה.
קצת.
נכון. אז זה משהו שחייבים להבין. וכמובן ללוות את המשפחה בתוך התהליך וכן הלאה. לגבי שיעול, לי יש טיפ מנצח שהוא כוכב אצלי בבית ובקליניקה, וזה עיסוי של שמן זית וחומץ. הכי פשוט
לגמרי.
שיכול להיות. לוקחים כמויות שוות של שמן זית וחומץ, מערבבים, יוצא כזה וינגרט יפה
כן.
כזה.
עם ריח ככה.
עם ריח טוב. מעשים בית חזה, גב, צלעות, שמים איזושהי גופייה חמה, ושולחים את הילד לישון.
אז זה עובד מדהים.
זה עובד מדהים.
נכון. ישר מזיעים.
גם מזיעים, וגם מכיוון שהשמן והחומץ עובדים בשילוב, וכל אחד עושה דברים אחרים, אז מה שאנחנו רואים זה שהילד נח.
כן.
הוא כמעט אין שיעול בלילה, ואז אני משיגה את השינה. וברגע שאני משיגה את השינה, אני משיגה את את הריפוי.
כן.
אפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום, אפשר לשים את זה ולשלוח את הילד לגן. זה באמת טיפ שעבר כל כך הרבה משפחות, וכמובן אצלי בבית.
זה עובד.
בכל גיל.
אני מסכימה.
מדהים. באמת מדהים. עובד מיידית, ללא התערבות פנימית, ממש באמת טיפ מנצח, אז אני מאוד מאוד ממליצה עליו. לגבי נזלת, אז יש כל מיני, יש את הטיפות של הבצל וכל הדברים האלה, אבל מה שאני הכי אוהבת זה טיפות אף של קמומיל. לוקחים כף של פרחי קמומיל, חולטים אותם במים רותחים כמו תה, נותנים לזה להוציא את כל החומר הפעיל, ואז לוקחים, מסננים כמובן, ואז לוקחים... פד כזה, כמו של ניקוי פנים, טובלים, ועם זה אנחנו מנקים את האף.
מקסים, איזה
כן.
רעיון. זה פותח פשוט
זה
את
גם
הארומטי.
זה גם פותח, וזה ארומטי, אבל מעבר לזה, זה משקם את כל הריריות. את האודם, את הכילוף של האור, את השריפה.
נכון, את הקושי כאילו לקנח.
את הקושי לקנח, בדיוק.
Okay.
וזה עובד ממש ממש נהדר.
אני רוצה גם להוסיף, שאפשר להשתמש בשמנים מתארים.
נכון.
אני ראיתי אצל הבת שלי, וגם מטופלים, אבל אצל הבת שלי, אני רואה את זה ככה הכי חזק. אני מטפטפת לפעמים בחדר, אני שמה קערת מים, אם אין לי מבר, או... בדרך כלל לא משתמשת במבר האמת, ומוסיפה, אפשר אקליפטוס, רדיאטה.
רבינסרה או
אפשר
רדיאטה.
אפשר רבינסרה.
נכון.
לפעמים אני שמה קצת לבנדר בשביל שינה ככה.
נכון.
קצת יותר רגועה ואיכותית, אז אפשר בהחלט להוסיף את זה. ובאמת אני פחות בעד כל הדברים שמפסיקים את השיעול.
נכון.
או מייבשים את הנזלת, ואני רוצה גם אפילו לתת איזשהו משפט ככה על אוזניים, כי עד גיל 3 המון ילדים מאובחנים כל הזמן עם דלקות אוזניים. נכון. עכשיו, המבנה של התעלה שמובילה מהאף לאוזניים, נקראת תעלה אוסטחית, המבנה שלה אצל ילדים היא עדיין לא בדיוק כמו שהיא צריכה להיות אצל מבוגרים, ההטיה, הזווית. כן. אז נוזלים,
אז אין ניקוז.
בדיוק, אין ניקוז. אז הנוזלים מהאף לאוזן לפעמים נתקעים, ואז הרופא רואה ככה נוזלים, אז הוא אומר, אוקיי, בוא ניתן אנטיביוטיקה, אבל הרבה פעמים פשוט צריך באמת לייבש את הנזלת קצת.
נכון.
ולאט לאט האוזניים גם התנקו. זה לאו דווקא דלקת באוזניים.
נכון, אבל אני אתחבר למה שאת אומרת ממקום קצת אחר, כי בסופו של דבר התעלה הזאת מנוקזת אל חלל הפה. הנוזלים מנוקזים לחלל הפה. מי שעושה את הניקוז הזה, זה חלל הפה, זה הפימפום של הפה. אם הילד לא יודע לייצר וקום תקין בפה, אם הוא לא יודע, איך אני יודע את זה? למשל, ילד שהפה שלו פתוח כל הזמן.
אה, כן, יש.
למשל, ילד שהלשון שלו שמוטה. למשל, ילד שהתקשה מאוד לינוק, או מעדיף מרקמים מאוד מאוד רכים. כל הסימנים האלה מעידים על זה שאין מספיק וקום, אין מספיק כוח בשרירי חלל הפה ליצור את הפימפום הזה. זאת הסיבה לזה שאומנם התעלה צרה וזה נכון, אבל יש המון ילדים שאין להם בעיות אוזניים.
נכון.
זאת אומרת שיש פה עוד גורם שכנראה מפעיל את הסיפור הזה. אז מה שאנחנו נעשה במקרה הזה, מעבר לזה שניתן דברים להקלה לכאב, זה נעבוד על חלל הפה.
נחזק את השרירים.
נחזק את השרירים של חלל הפה. נחזק את השרירים של הצוואר. נחזק שרירים של חגורת כתפיים. ואז הפימפום יעשה את העבודה. אגב, יש גם קשר הדוק בין בעיות אוזניים למערכת שיווי המשקל, זה הרי אותו איבר.
נכון.
אז אם יש בעיה במתח השרירי, תהיה גם לרוב בעיה במערכת שיווי המשקל. אז זה עוד הפעם חוזר לזה שאנחנו נעבוד בפריפריות,
כן.
כדי לשפר את התפקודים.
אוקיי, מעולה, אמת, יש את הטיפים ממש טובים לדעתי.
תודה.
טוב, עוד דבר, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו דיברנו קצת על מחלות חום נפוצות, אבל אנחנו שוב חוזרים לעולם, העולם החדש והמודרני. תופעת המסכים.
מסכים.
אני יודעת שזה נושא מאוד גדול, אי אפשר כך להיכנס לזה, אבל תראי, הם לא ייעלמו.
לא.
אנחנו משתמשים בהם בעצמנו.
נכון.
בוא נודה בזה, גם אנחנו.
ובוא ניתן להם את הכבוד על השינוי הדרמטי שהם עושים בחיינו.
קורים המון דברים טובים.
נכון.
וזה משפר לנו את איכות החיים בהרבה מאוד רבדים. מצד שני, יש קצת הגזמה אולי, והתמכרויות, ובכלל חשיפה לילדים קטנים, זה לא מה שזו, זה לא אותה חשיפה למבוגרים. נכון. ואני ממש אשמח ככה לשמוע ממך, קצת על מה קורה באמת עם ילדים. את יודעת, זה מתחיל מגיל מאוד קטן.
נכון.
לפעמים, אני לא יודעת, חודשים. אז אני לא יודעת אם למנוע, אבל כן, איך אפשר לשלוט בזה, או מה זה עושה לילדים?
אז בואי נדבר על זה קודם, שחייבים למנן.
כן.
כי נכון, הם כאן להישאר, אבל יש לנו עוד הרבה שנים ליהנות מהם, גם לילדים, וצריך לדעת להשתמש בזה בחוכמה. הבעיה שלי עם מסכים זה... זה בעיקר מה שלא קורה כשצופים במסכים, אני אסביר. כשילד נתקע או בוהה מול המסך, יש שני חושים מאוד מאוד שמקבלים חשיפה מאוד מאוד משמעותית. זה חוש הראייה וחוש השמיע. אבל תהליך של, או היכולת לבסט את החושים, היכולת לבסט את המידע שהחושים האלה מקבלים מהמסך, היא אך ורק דרך שילוב של תנועה. זאת אומרת, שברגע שהילד יושב ובוהה, ומעמיס המון מידע על העיניים ועל האוזניים, והוא לא מפלטר אותו נכון דרך תנועה, הוא נמצא במצב של הצפה. ובמצב הזה, הוא הרבה פעמים מחבא את עצמו. זאת הסיבה שאנחנו רואים אותם, גם את עצמנו, בוהים במין חוסר... קצת חוסר תקשורת למה שקורה מסביב.
כאילו פיידים כזה.
פיידים כזה, כי אין משאבים להפנות לחושים אחרים. אז זה דבר אחד. עכשיו, יש מה שנקרא תופעת גריעה גבוהה. כשאני נמצאת הרבה מול המסך, ואני מקבלת המון חשיפה ויזואלית ואודיטורית, ראייתית ושמיעתית, אני מעתיקה את זה לשדות אחרים בחיים. זאת אומרת שהילד כל הזמן יחפש אחר גירוי מוגבר של ראייה ושמיעה על חשבון חושים אחרים. וזה מייצר קושי ויסותי מאוד 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 גבוה.
אז זה ממש מייצר סטרס.
ממש. מעבר לזה, אמרנו שדברים לא קורים בצפייה. אז אם נסתכל למשל על תנועת העיניים, אז נראה שהיא זזה מעט ימינה, מעט שמאלה, כשהיא מקובעת בתוך המסך. אנחנו לא מנצלים את טווח התנועה של הראייה. זאת אומרת שאנחנו מאבדים תפקודים של ראייה מרחבית, של יכולת לראות מכל הכיוונים, של היכולת לעקוב אחרי חפץ לאורך מסלול מסוים, של הקשב של העיניים, היכולת להתמקד בצורה איכותית. ואז אנחנו רואים קשיים בקריאה, בכתיבה, בציור, בתפיסה המרחבית. וזה אותו דבר.
כן.
כי אם העין מתנוונת, היא מתנוונת גם במרחב הכללי.
אז יש פה השפעה
מאוד גדולה. יש השפעה מאוד מאוד גדולה, שלא לדבר על זה שלרוב הם פחות פעילים באופן כללי, נכון. והם אוכלים יותר.
כן, עם הגיל הם בעצם, זה הופך להיות כבר ממש
נכון.
חלק גדול מאוד מהזמן שלהם, ואז הם אוכלים שם.
יש מחקרים מזעזעים שמדברים נכון. על זה שילדים מפתחים השמנה ואוסטאופרוזיס.
כן, וסכרת.
וסכרת. רק בעצם נכון. זה שהם לא פעילים עכשיו. מי הילד שהתעקע מול הטלוויזיה? הוא בדרך כלל יהיה הילד עם הטונוס הנמוך יותר. זה שגם ככה יש לו איזושהי נמנעות מתנועה. הילד עם הטונוס המוגבר, שהוא תזזיתי ופעיל, הוא מאוד ירצה לראות במסך. אבל הוא ירוץ ויסתכל, והוא ירוץ ויסתכל, והוא ירוץ ויסתכל.
או שהוא יעביר מלא
בדיוק.
סרטים תוך כדי כל
בדיוק,
דקה.
בדיוק, הוא לא יצליח. אלה כן. ילדים שההורים אומרים, אבל תשב רגע, כן. בוא נשים לך טלוויזיה, תשב רגע, אבל כן. הוא לא יכול לשבת. אז גם כך הם יותר חלשים, אז ההשפעה היא עוד יותר גבוהה, והתהליך של הוויסות שקורה שם, הוא דרמטי בהשלכות שלו לעתיד.
כן, אולי באמת ההבחונים האלה שדיברנו עליהם, של הפרעות קשב וריכוז, אני לא יודעת, כי אני לא עשיתי מחקר, אבל אני משערת שיש פה איזשהו קשר. כי
יש קשר, כי הרי מה שקורה בהפרעת קשב וריכוז, זה שאחד הגורמים זה שיש פגיעה בתפיסה הוויזואלית שלנו. היכולת לראות פרטים, לזהות הבדלים, לעקוב אחר מילים, לזהות אותיות דומות, כל ה... זה נושא מאוד רחב, כן. תפיסה ויזואלית. מה שנפגע בתהליך הזה של ישיבה מול מסך, זה התפיסה הוויזואלית. אז בוודאי שיש קשר. אז כן לתת, זה בסדר, בטח ובטח אם זקוקים לרגע זמן, או צריכים ככה לארגן כל מיני דברים וכולי, כן. אבל מאוד מאוד חשוב למנן, ועוד יותר חשוב להקצות זמן לתנועה ולפעילות.
לאזן את זה.
לאזן את זה בהרבה הרבה הרבה פעילות גופנית אחרת.
כן.
זה מאוד מאוד משמעותי.
אני חושבת להגביל את הזמן, להגביל את התוכן, כי התוכן
ברור,
חייב להיות מותאם.
ברור.
וכמו שאת אומרת, לאזן את זה, את יודעת, זה כמו מבוגרים, אנחנו, הרבה אנשים עובדים במשרד, 8 שעות יושבים מול המסך, זה העבודה
נכון.
שלהם. ואנחנו אומרים להם בקליניקה, איזושהי פעילות גופנית לא משנה, שרק תבחר משהו,
נכון.
אבל תעשה.
נכון. אחד הדברים שאנחנו רואים עם ילדים שנמצאים הרבה מול המסך, זה שהם לא מקבלים תפיסה נכונה של המציאות. של יצירת קשרים, של דיאלוג, של תקשורת בין אנשים. בדיוק בגלל ההשטחה של החושים.
כן.
ואז אנחנו רואים, כשהם נמצאים בחברה, הם לא באמת יודעים לזהות את הסיטואציות, הם לא יודעים איך לגשת אליהם. אז גם בעניין הזה, התקשורתי, צריך לשים לב. פשוט להיות במודעות. להיות במודעות, לצמצם, למנן, לחזק דברים אחרים.
זה גם כמו כל דבר אולי בחינוך שלנו, שיש הרבה דברים שאנחנו לא מרשים להם, לא מאפשרים להם, או מאפשרים אבל באופן חלקי, וצריך לקחת את זה באותו מובן. נכון, יש מסכים, אבל זה כמו שאני לא ארשה לך עכשיו לקפוץ ממקום מסוים, גם אני לא מרשה מעל שעה ביום
נכון,
לסתם עכשיו.
נכון, ו... נכון.
זאת אומרת, זה הרבה ההורים פה צריכים לתת באמת את הדגש, את החינוך, לא לוותר, לא להגיד, אבל אחר כך הוא כועס והוא בוכה, בסדר.
נכון, הורים צריכים הדרכה.
כן.
כי זה משהו אחד להגיד, תגידו לא, ומשהו אחר להכיל...
איך להתמודד עם זה.
בדיוק, להכיל את הצונמי הרגשי שקורה, אבל אפשר לעשות את זה עם הדרכה נכונה, וכלים, ואני בכלל, אני באמת כל כולי מאמינה, שההורים הם המטפלים הראשונים של הילדים, והם צריכים שיהיו להם את הכלים. זה משהו שאני מקפידה המון לעשות בעבודה שלי. לתת להם את הבמה. לא צריכה שיבואו אליי. אני צריכה שיהיה להם את הכלים לעשות את התהליכים בבית.
נכון, בבית.
כי הם נמצאים עם הילדים הכי הרבה זמן. גם עם הילד בגן, הרבה שעות. אז ככל שלהם יהיו כלים, ככה אני חושבת נראה שינוי בהמון המון המון רבדים.
לגמרי. טוב, אני כבר אמרתי לך פעם שאנחנו חולקות חלום מאוד דומה.
נכון.
ואני יכולה להמשיך לדבר איתך שעות. אני חושבת שאני אזמין אותך לדבר איתך עוד שעה לפחות, כי נראה לי שלהורים גם יש הרבה הרבה מה לקבל מהשיחות האלה. האמת היא שאולי את גם יכולה לציין איפה עוד אפשר לקבל ידע ממך, כלים, אולי יש הרצאות שלך, אולי אפשר למצוא אותך בפייסבוק, איפה...
אז אפשר באמת למצוא אותי בפייסבוק, יש לנו קבוצה שנקראת המרחב ההתפתחותי, קהילה לומדת, ויש שם גם לייבים קבועים של שאלות ותשובות, וגם הרבה מאוד תוכן, ויש כמובן את העמוד שלנו, שנקרא הממאי, רפואה הוליסטית לילדים, יש הרבה מאוד שיעורים דיגיטליים, שעולים כל הזמן, והמטרה שלהם היא לתת, מידע וכלים להורים. זאת ממש ממש המטרה. אז אפשר למצוא אותם, לא, אפשר לבוא ללמוד.
נכון.
יש לי בית ספר שפועל בשיתוף מכללת רידמן, ושם אני מלמדת את הגישה ההוליסטית, אז אפשר לבוא, גם אם אתם לא אנשי מקצוע, לבוא לקבל כלים ולהפוך להיות אנשי מקצוע לילדים. אז אני מניחה שאפשר יהיה למצוא.
זהו, אני חייבת רק להגיד שממש שווה לעקוב, כי אני בקהילה שלך כבר הרבה זמן, ואני חייבת להגיד שאת נותנת שם המון, המון ידע ותוכן חינמי לחלוטין.
תודה.
מאפשרת אנשים והורים לשאול אותך שאלות ועונה לכולם, או לפחות משתדלת לענות לכולם.
אני משתדלת כן לענות בלייבים. נכון. הקבוצה היא לא קבוצה כזאת של המון שאלות, כי זה לא משהו שאני יכולה...
לא, ברור.
להפנות אליו את המשאבים, אבל אני כן עונה בלייבים, ואני נותנת תשובות מפורטות.
נכון. נכון,
שוב,
מאוד.
בדיוק מאותה הנקודה, שאנחנו ההורים צריכים להיות בעלי הידע, אנחנו לא יכולים לסמוך על אנשים, על אנשים אחרים.
לגמרי, אז אני חושבת שאם זה, אם כך, עם האמירה הזאת, אנחנו יכולות לסיים ולהגיד שתהיו המטפלים של הילדים שלכם.
לגמרי.
אנחנו כאן רק אולי לתת ככה טיפ קטן ועזרה ודחיפה, אבל... שכל הורה שיקח את האחריות הזאת לטפל בילד שלו, אני בטוחה שהעולם יראה אחרת לגמרי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ותודה.
היה לי ממש כיף לארח אותה. טוב, אתה בואי שוב.
אני אבוא.
אז תודה רבה לטל על הפודקאסט החשוב בנושא רפואה הוליסטית לילדים. אני בטוחה שכל הטיפים שנתנו לכם היום יוכלו לשמש אתכם כבר מהיום בבית. לעוד טיפים נוספים על טיפול ביתי טבעי בנשים וילדים, אתם יכולים למצוא אותי בדף הפייסבוק שלי, רפואה טבעית בעולם החדש, ובאינסטגרם. לגבי פודקאסטים חדשים שיעלו עוד החודש, תוכלו למצוא אותי באייטיונס, בספוטיפיי ובדף הפייסבוק. ולכל מי שיש נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, מומחים שאתם רוצים שאני אזמין אותם, וטיפים שחשובים לכם לקבל, תגיבו, תכתבו, ואני מבטיחה לחזור לכל אחד ואחת מכם. תודה רבה ולהתראות.